אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
הישראלים עם ז'וז'ו אבוטבול.
האורחת שלנו היום היא פרופסור אנסטסיה גורודייסקי. אמרתי בסדר?
כמעט,
כן. כמעט, הנה, פרופסור, לא חייב לתת לנו מין. נשואה, אימא לילד, בן 17, הרבה זמן, כאילו את לא עושה משפחה גדולה.
לא.
כל הכבוד, זה החלטה שלך, לא אני מגדל אותם.
חד משמעי, נכון, בארץ הרי שואלים עד שילד בערך לא בן 15, מתי שני, נכון?
לפני שהגעת למד תואר ראשון בעיתונות, עבדת ברדיו, סיימת לימודים, עברת תוך כדי הלימודים, ואז חשבת מה את הולכת לעשות בארץ. אפשר ללמוד שפה, אבל זה לא מאפשר לך להיות עיתונאי בחברה.
נכון.
אז ספרי לנו מזו אנסטסיה.
אכן סיימתי עיתונאות, ועבדתי כבר תוך כדי לימודים, בשנים האחרונות של הלימודים, ואז עברנו. עכשיו אתה לא, בסדר, שפה אתה יכול ללמוד, נכון? עכשיו אתה אפילו יכול ללמוד ולעבוד מאוד קשה על המבטא, גם זה לא בעיה. אם אתה שם לך את זה למטרה, ברוב המקרים, כן, אפשר להתמודד עם זה. אבל זה לא בדיוק עוזר לך אם אתה משדר לחברה שאתה לא מכיר אותה, ואין לך שמץ של מושג עליה. כן, ומה מעניין את החברה הזו.
אבל אולי זה גם יתרון שאתה בא בידיים נקיות, בלי דעות קדומות?
זה לא על מי אתה מספר, זה למי אתה מספר.
הבנתי.
זה אפילו לא על מי, כי חשבתי על זה, נכון, הרי יש עיתונאים שנוסעים למדינה אחרת, נכון, ומשדרים ממדינה הזו למדינה נכון. שלהם, נכון? אבל השאלה למי אתה משדר, למי אתה מספר את הסיפור? מה החברה הזו יודעת שאתה מספר לה, אתה לא רוצה להיות משעמם. אז לכן בעצם הייתה החלטה, כשעוד לא ידעתי בסופו של דבר מה אני אעשה מקצועית, ללכת להמשיך בלימודים. אז הלכתי ללמוד בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, כי איפה לומדים חברה? חברה לומדים בסוציולוגיה. ככה התגלגלתי לתואר שני שלי.
היית פעילה מאוד במחאות.
כן.
במהפכה נגד המשפטית.
נכון.
כשאת למעשה מגיעה ממדינה שהיא דיקטטורה.
נכון, לכן.
מה כאילו, את רוצה מה שאין לך? או להשלים, ללמוד משהו שהפסדת?
לא, אני פשוט מפחדת מתהליכים. אני פשוט הגעתי מתוך המדינה שהיא לא הייתה מדינה דמוקרטית, נכון? הגעתי מתוך המדינה שאין לה הפרדת רשויות. הגעתי מתוך המדינה שהיא אוטוריטרית. וכשהחלה מה שנקרא רפורמה משפטית, נכון, אני לחלוטין תפסתי את זה כמהפכה משפטית, זה תהליך.
איפה הנקודה שנגעת במהפכה? כי אני חי באותה מדינה.
נכון.
ועדיין חושב שזה תהליך הכי נורמלי שבעולם, שמה המטרה הייתה? לתחם בין הרשויות. אל תכנס לגדר שלי, אני לא אכנס לגדר שלך, וזה הכל.
זה לא בדיוק ככה.
ספרי
לא
לי איפה.
אז אני מספרת, זה לא לתחם בין הרשויות. בכל מדינה דמוקרטית, נכון? יש כמה רשויות שהן עצמאיות, נכון? יש עצמאות לרשויות, והן לא תלויות. ולממשלה אין כוח בלתי מוגבל. לאף רשות אין כוח בלתי מוגבל. עכשיו, בארץ, לעומת מדינות אחרות, נכון? אין לנו משטר פדרטיבי, נכון? לא, אין לנו שני פרלמנטים, כן? אין לנו, לדוגמה, כמו במדינות אחרות, נכון? שיש להם שני פרלמנטים. ולמעשה גם אין לנו בדיוק הפרדה בין רשות מחוקקת לרשות מיישמת, נכון? כי בעצם הכנסת וממשלה הוא אחד. כנסת לא יכול שום דבר על הממשלה, כי לממשלה יש רוב בכנסת.
היו הרבה מקרים ש...
אבל כרגע אין, נכון? כרגע כבר כמה שנים אין. אז מה נשאר לנו?
העדפת לתת לבית המשפט העליון את כל הכוח?
לא, אני לא נתתי.
זה מה שנתת לו?
לא, לא נתתי לו כל הכוח. אתה רואה, נכון? לא נתתי לו כל הכוח. אמרתי שלממשלה צריכים להיות גורמים שיכולים לבלום אותה, שיכולים לאזן אותה.
אבל אם אני יכול לבלום אותך, אז אני מעלייך.
אז אתה רוצה שלממשלה יהיה כל הכוחות?
לא, אני רוצה...
לא, אבל זה ככה.
אבל אם אני דגמה, כמו שיש בחוק, הממשלה מחוקקת, בית המשפט שופט, הרשות המבצעת, כל אחד בתחום שלו.
הרשות מבצעת, קודם כל, ממשלה לא מחוקקת, כנסת מחוקק, נכון? אמור להיות, אבל אתה אומר שממשלה מחוקקת, נכון? כי אין לנו בעצם הפרדה בין כנסת לממשלה. ממשלה, ברגע שזה רוב, תחליט כל מה שהיא רוצה להחליט, וברגע שהממשלה מחליטה בתוך רוב כל מה שהיא מחליטה לעשות, נכון? אנחנו מפסיקים להיות מדינה דמוקרטית, כי אחד הדברים המשמעותיים ביותר במדינה דמוקרטית זה הגנה על זכויות מיעוט. הגנה על זכויות מיעוט. דמוקרטיה זה לא רוב, שליטות של הרוב. שליטה של הרוב זה רק חלק אחד נורא קטן, בלי הפרדת רשויות ובלי הגנה על זכויות מיעוט. אין מדינה דמוקרטית, וזה מפחיד. תאמין לי, במדינה כזו לגור מפחיד. אני גרתי.
אני, עוד פעם, בגלל שאת אישה עם הרבה עוצמות, גם כשאת מדברת, את משדרת הרבה עוצמה, ובכל זאת החלט להיכנס לביצה. לא אמרת, אני אטפל באנסטסיה, בבן שלי, בבעלי, ואני אראה מה טוב לנו. לא, מה טוב למדינה? מה אכפת לך מהמדינה?
אתה יודע מה? כשאתה מגיע מהמדינה, כשאתה מפחד בא מהמשטרה, כשאתה מגיע מהמדינה, כי אתה מבין שאין לך שם חופש, כשאתה מגיע מהמדינה, שיש שם שחיתות, כשאתה מגיע מהמדינה, ואתה אומר, אני לעולם, לעולם לא רוצה שאני, או הילדים שלי יגורו במדינה כזו. כי לפחד ממשטרה, כי להבין שאין צדק, כי להרגיש שמגבילים את החופש הדיבור שלך, כי להבין שאנשים יכולים להתמיין לכל מיני עמדות, לא בגלל שהם מקצועיים, נכון? אלא בגלל שהם תומכים במועמד כזה או אחר, נכון? ואז אתה מגיע, אתה עובר כל התהליך הזו במדינה חדשה, ועלייה זה לא תהליך פשוט, שלא יספרו, נכון? אתה עובר את הכל. אתה מגיע לאיזושהי עמדה מסוימת, אתה חושב שאתה יכול לנשום כאן, ואז אתה מבין שלוקחים לך את המדינה. את המדינה שעד שאתה התמודדת בה, ואז לוקחים לך ואומרים לך, עכשיו אתה הולך אחורה, בחזרה לרוסיה, כי תהליכים מובילים לשם. אוקיי. זה מפחיד.
אני יותר מבוגן ממך בכמה עשרות שנים. באתי ממדינה דומה, הפוכה, מרוקו. גם שם המשטרה. פחת המנה, גם שם לא יכלת לדבר, גם שם לא היה לך חופש. כל התנאים, מה שאמרת, מה? ואני חושב הפוך ממך. מה קורה? מה ההבדל בחשיבה? מה ההבדל בינינו?
אני לא חושבת שיש הבדל בינינו.
הנה, עובדה, את אומרת
שאת לא... אנחנו שני אנשים, הרי אני סוציולוגית, נכון? זה דבר כזה, סטטיסטיקה. אנחנו שני אנשים. אתה הרי, אני לא מתיימרת לייצג כל אנשים שהגיעו מרוסיה, נכון? גם אתה לא מתיימר לייצג, נכון?
אני מייצג את עצמי.
נכון. אז אנחנו שני אנשים. יש, אני מניחה, שבינינו עוד הרבה דברים שונים, חוץ מזה שאנחנו הגענו ממדינות שונות. אני חושבת, נכון? יכול להיות, אני לא יודעת.
לא, לא. קודם כל, כל דבר יש לו את ההשפעה.
אבל אני יודעת שאני קראתי את החוקים. אני ראיתי את המספרים, אני ראיתי את ההשוואות, אני באמת עשיתי הרבה מאוד שיעורי בית לגבי מה קורה בתוך הרפורמה כביכול המשפטית הזאת. ולכן לי, ולי זה היה נשמע מפחיד.
היה לך מחקר לגבי סגלותם של ילדים בגילאים מסוימים.
נכון, נכון. תראה, אחד הדברים שאני חקרתי בין המחקרים האחרונים שלי עם הקולגות שלי, פרופסור חנה אלון ופרופסור יריב פניגר, אנחנו מסתכלים איך גיל של ההגירה של הילד משפיע על הצלחות שלו בבית ספר, וגם על ההצלחות שלו בהשכלה אקדמית. עכשיו, זה נהוג מאוד לחשוב שככל שאתה מגיע מוקדם יותר, ככה טוב יותר. כאילו זה מין כזה common sense,
כן,
נכון?
זה תפיסה.
כי יש תפיסה כזו, כי שפה יותר, הרבה יותר קל ללמוד וכן הלאה. ואז אנחנו לקחנו ילדים שהגיעו בין ילדים, בין גילי 6-12, והסתכלנו כל שנה ושנה איך זה משפיע על איזה בגרות תהיה לילד, איזה ציונים יהיה לו, על הסיכוי שלו להירשם למגמות... לעשות 5 יחידות מתמטיקה, להירשם למגמות שהן יקרותיות כביכול, נכון, של הפיזיקה, הכימיה, ביולוגיה, מחשבים, מה שנחשב בתיכון בישראלי, מגמה יותר חזקה, יוקרתית. ואיזה סיכוי יהיה לו להשלים השכלה גבוהה. ואחד הדברים באופן כללי שמדברים במחקר בחול, שבעצם ברגע שילד מגיע מגיל בערך 7, כל שנה נוספת, מצמצמת את היכולת שלו ללמוד שפה, ולכן גם בסופו של דבר מצמצמת כל שנה נוספת את היכולות שלו, את הצלחות הלימודיות שלו. עכשיו, מה שאנחנו רואים שלדוגמה כאן בארץ, כשאנחנו עשינו את המחקר הזה, זה ממש לא ככה. הילדים שהגיעו בגיל 9, 10 או בגיל 7, 6, התוצאות שלהם היו אותן תוצאות. איפה כן מתחילה הבעיה? מתחילה הבעיה כשילדים מגיעים אחרי גיל 11-12, כי זה גיל שמתחילים לחלק אותם למקבצים חזקים וחלשים בבתי ספר. זה הגיל שמתחילים כבר לנטף אותם למספר יחידות מסוים במתמטיקה ואנגלית. ואז את אלו שמגיעים קרוב לזה, לגיל הזה, שמתחילים לשבץ אותם, נכון, למקבצים, הם לא מכירים את המערכת, הם לא מכירים את בית ספר, ההורים שלהם לא מצליחים.
את המחקר הזה עברתם למשרד החינוך?
את המחקר הזה הוא עדיין לא, הוא מחקר שאנחנו כרגע מתחילים לפרסם דברים, ואתה חושב, ואני מקווה מאוד שבסופו של דבר אולי נצליח גם להעביר אותו למשרד החינוך.
אני לא למדתי סוציולוגיה, לא גמרתי גם בית ספר יסודי, גמרתי אולי כיתה ג' במקסימום, יצאתי לעבוד. ואני בתפיסה שלי, מה שמשפיע הכי הרבה על הילד זה העזרה של ההורים. כשהילד מפנה את השעות המסוימות לילד, לעזור לו במה שהוא מתקשה, ללמד אותו דברים, שם זה הצלחה.
אני חושבת שבגדול אתה צודק, אבל אנחנו לא יכולים, נכון, להתווכח עם העובדה שלהורים, להורים שונים יש משאבים שונים. להורים שונים יש זמן שונה, נכון? יש הורים שעסוקים בעבודה, אני בטוחה שכל הורה והורה רוצה את הטוב ביותר לילד שלו, אבל יש הורה שיעבוד 12 שעות בשבוע כדי לשים 12 שעות בשבוע כדי לשים אוכל על השולחן, ויש הורה שיעבוד 8, ויש הורה שיהיה לו השכלה אחת, ויש הורה שיהיה לו השכלה אחרת, וזה המקום של משרד החינוך, וזה המקום של המערכת החינוך, לצמצם את הפערים האלו, כן, לייצר בתי ספר שיכולים להכיל, גם אם הורים שלהם לא יכולים לעשות את זה.
תגיד לי, כשאנחנו מסתכלים על איך זה משפיע, על איזה מגמות ילמדו ילדים, לפי מה את לוקחת את זה? נגיד ילד בגיל 7 או ילד בגיל 9, הרי אין להם איזה משהו מעוצב, משהו נעול. הם יכולים להשתנות מחר בבוקר.
הם יכולים להשתנות,
וזה אחד... אז איך את קובעת?
לא אני קובעת, אבל אחד הבעיות שאני באמת חושבת... שקורה לנו כחברה, זה שאנחנו נותנים משקל יתר בהערכה שלנו למקצועות מסוימים, נכון? כלומר, ילדים שהם מאוד חזקים במתמטיקה, ינסו לנתב אותם ללימודים של פיזיקה, כימיה ומדעי מחשב, כי יגידו
משהו שהוא נכון,
אבל הגיוני. זה לא, למה זה נכון?
אני אגיד לך למה, כי יש לו בסיס נתונים שיכול לעזור לו להתקדם קדימה.
אבל למה אפשר להתקדם קדימה רק באמצעות פיזיקה, כימיה ומדעי מחשב? למה אי אפשר להתקדם קדימה כשאתה בסופו של דבר מגיע להיות עובד סוציאלי? מורה, פוליטיקאי, עם החשיבה שלך, מה אנחנו עושים בזה? אם אנחנו רואים, עזוב מתמטיקה, אנחנו רואים בבית ספר, הרבה פעמים אתה רואה את זה, רואים ילדים חזקים, כן, מצליחים במבחנים, בכל מקצוע, כן, רואים ילד שמצליח, מנסים לנטף אותו למקצועות האלו. מה אנחנו עושים בזה? ואז גם כשהוא רוצה ללמוד מקצועות, אחרים, אומרים, לא, 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 אתה תלך ללמוד פיזיקה, כימיה וכן הלאה. מה אנחנו עושים בזה? אנחנו מרוקנים את המגזר הציבורי שלנו, את המורים.
אני אגיד לפרופסור אנסטסיה, שהיא בטח הרבה יותר משכילה ממני, אבל דבר אחד, תזכרי, שבכל הטיעונים שטענת, לא הכנסת אלמנט של טובת המדינה, אינטרס המדינה וצרכים של המדינה. מה זה אומר? שאם שלב מסוים חסר למדינה מהנדסי בניין, אז היא מפנה את התלמידים לזה. למה? כדי לסגור את הפער, כדי שיהיה לה את הכוח עבודה. הרי מדינה יושבת על המון רגליים. היא לא יכולה רגל אחד לצמוח ורגל אחד להיעלם.
אז למה, אז מה אתה אומר לי? אתה אומר לי שמדינה לא צריכה אנשים, ילדים חזקים במגזר ציבורי, במורים, כי ברגע שכבית ספר, נכון, אנחנו מגדירים ילדים רק מקצועות מאוד צרים, כמקצועות ששווה להשקיע בהם, אנחנו מרוקנים את שאר. אני חושבת שבמדינות בהן חינוך הרבה יותר מוצלח, כן, ולפי כל המבחנים, נגון, פינלנד, yeah, מדינות שכדי להתקבל להיות מורה, אתה צריך להיות בין התלמידים החזקים ביותר.
רק אמרת פינלנד, ותזכרי ששיעור ההתאבדויות הכי גבוה בעולם זה גם בפינלנד.
אני חושבת שעכשיו זה לא, אבל אני מסכימה איתך ששם, אבל יש הרבה, כאילו, זה לא סיבה של מערכת החינוך, אני מאמינה שם. כמו, יש גם מזג אוויר, נכון, יש גם עניין של החוש, יש הרבה דברים, נכון, כל הסקנדינבים, נכון, אבל ברמת העיקרון, אני חושבת, ממה שאני יודעת וממה שאני קראתי, שברוב המדינות בהם הישגים בבתי ספר הם מאוד גבוהים, ובהם כדי להתקבל מורה צריך נתונים מאוד גבוהים מלכתחילה, כי יש יוקרה למקצוע של מורה, יש למורים יותר חופש, פעולה בהוראה, נגיד, מאשר מה שאנחנו רואים כרגע בארץ. כאילו גם לפני כמה שנים, זה לא רק עכשיו, כאילו באופן כללי אני מדברת על בתי ספר.
למרות שמחקרים מוכיחים שמה שקובע על גבי רמת המורים זה השכר שלהם. כשהשכר של המורים נמצא בחמישייה הפותחת, אותה מדינה יש בה הרבה מאוד יצירה ו...
אני חושבת שזה לא רק שכר. אני מסכימה איתך לחלוטין ששכר זה חלק מאוד משמעותי וחד משמעי. אני, אין לי כאן שום ויכוח איתך. אבל אני חושבת שזה גם יוקרה שיש למקצוע, הערכה. כן? עד כמה אנשים, עד כמה לציבור, עד כמה לחברה יש הערכה למקצוע. כי... זה לא רק שכר, ואני חוששת...
פה אנחנו מקום אחרון לצערי.
כן, ואני חוששת שמה שקורה בארץ, כיום זה גם העניין של הערכה למקצוע, הוא לא בשמיים.
מה את עושה ביום-יום?
מה אני עושה ביום-יום? אני מלמדת, אני מרצה באוניברסיטה, אני מלמדת. אני עושה מחקר, רוב הזמן שלי, כמו רוב הזמן של כל החוקרים ופרופסורים באוניברסיטאות, הם בעצם מוקדשים, אמורים להיות מוקדשים למחקר.
איך זה מתחבר עם הבית, תפקוד בבית, לבשל, לחכות?
אנחנו בית מאוד שוויוני. אני זכיתי במקרה הזה, כן? אז כמו שאני מתפקדת בבית, ככה גם בן זוגי מתפקד בבית. ילד כבר בן 17, הוא גם יכול לבשל. הוא גם עושה דברים בבית, אז הבית הוא על כולם.
כן, אבל תמיד זה האמא. אני 50 שנה נשוי לפני, ואני כל יום שישי מבשל את כל הסלטים ומכין את הדגים והכל, ועדיין כשפני מבשל את זה אחרת.
לא יודעת.
את לא מהסוציולוגיה, לא?
לא, לא, אבל שוב פעם, בממוצע, לא אצל כולם, נכון? יש דברים שאני מבשלת טוב יותר, יש דברים שבן זוגי מבשל טוב יותר. חד משמעי. מה גם שגם חופשת לידה אנחנו די חלקנו. אני הייתי עם בן עד גיל שנה, ואז עוד חצי שנה.
את אוהבת להיזכר מה היה לפני?
אני חושבת שזה משהו שמנתב לך גם את ההמשך.
כן?
כן, מבחינת התפקיד של האב בחיים של הילד.
למה את לא נכנסת לפוליטיקה? הרי יש לך את היכולות, יש לך את ההשכלה, יש לך את הידע, יש לך את המחקרים ביד, יש לך את הלהט. למה לא?
אני לא חושבת שאני יכולה לעמוד בזה.
למה?
כאילו בפוליטיקה.
ספרי לי, למה?
אני לא יודעת. אני... יש שם יותר מדי, לדעתי, נכון? איך שאני רואה, יותר מדי משחקים, יותר מדי... אני לא בטוחה שהכללים, כללי משחק בפוליטיקה, זה כללי משחק שאני מוכנה לעמוד בהם.
למה? את באה משהו ספציפית. את באה לדאוג לעתיד של הילדים, לעתיד של המדינה, לעתיד של החוקה. את מגדירה לעצמך דברים ספציפיים. את לא באה להתפזר על הכל. לא.
לא. לא.
בכל מקרה לא.
לא. לא. פוליטיקה זה לא שלי. לא.
מה רצית להגיד? ולא שאלתי אותך ולא אמרת, וחשוב לך להגיד, כי זה פודקאסט, זה נשאר ל-200 שנה, זה לא, לא, שתדעי, זה לדורות, דורות, דורות, כל מה שלא אמרת עכשיו, לא ידעו אחר כך.
אני חושבת שאנשים צריכים, אני הייתי נורא שמחה אם יותר ויותר אנשים היו... גם היו מרגישים שהמדינה היא שלהם, שיש להם חלק לקחת באיך שמדינה מתנהלת.
מי את חושבת שלא מרגיש ככה?
אני לא יודעת אם היא לא מרגיש ככה.
תגידי, כלומר, מי מבחינת, את חושבת?
נגיד, הייתי נורא שמחה שעכשיו בבחירות במוניציפליות, נכון? אחוזי הצבעה, מחר, אחוזי הצבעה יהיו... 95%.
אם יהיה 40%, תגידי תודה, הגענו למצב טוב.
אני חושבת שברגע שככל שאנשים מרגישים פחות מחוברים למדינה, ככה אנחנו יותר בסכנה, לא להיות מדינה שהיא דמוקרטית. ככל שאנחנו יותר מיוישים מכל מיני צוות, זה לא משנה, באופן כללי, נכון? ככל שיוש גובר, ככה קל יותר להפוך את המדינה למדינה שהיא לא כמו שהייתה.
אני מעורב הרבה הרבה מאוד שנים בפוליטיקה. היום אנשים יוצאים להצביע לא בגלל מה הם רוצים, בגלל נגד מי הם לא רוצים.
וזה עצוב.
שם זה עצוב, ואני חושב
זה נורא עצוב.
לחלוטין.
כאן אני מסכימה איתך מאוד. זה נורא נורא עצוב.
סוף סוף מסכימה, נו, רוסי אמר אוקו הסכימו. רוצה להוסיף עוד משהו? נהננו מאוד. תודה רבה לפרופסור אנסטסיה גורודסקי. יפה, יצאתי בשלום. תבורכי, תודה.
תודה רבה לך.
תודה למפיקה ולעורכת לי צדוק, לטכנאי הקלטה משה מושקוביץ. תוכלו להזין לנו לפרקים נוספים באתר כאן ובשאר יישומי ההסקטים. תודה שהזמתם לנו.